עצמה, היא תהיה, אני לא אמר הוכחה, כי המילה הוכחה היא חזקה מדי, אבל יהיה תמיכה משמעותית בטיעון הבכי של עם ישראל, כי אנחנו נראה שהטיעון יהיה, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד עליכם את כל עוונותיכם. אדרבה, אם אתה רואה שאדם מבוגר יורד למטה ועושה סדר בין כל הילדים ברחוב ומפליק לאחד סתירה, אז תהיה בטוח שזה חטף את הסתירה, זה הבן שלו, כי הוא לא היה מעיז לעשות את זה, הוא לא רוצה גם לעשות את זה לבן של השכנים, משום שהוא לא אכפת לו מהבן של השכנים, אבל הבן שלו, טוב, אסור להפליט, בסדר. אבל הרעיון הוא שעצם זה שאנחנו נענשים, זה באמת כואב, אף אחד לא מכחיש את הכאב, אבל זה עדיין מורה איזשהו זיקה בין המעניש לבין הנענש, זיקה שלא קיימת כלפי שאר השותפים לתגרה. ולכן אני אומר שוב שהוא בונה פה איזשהו ציפייה של אנדרדוג, אבל הלאה. טוב, אז קרא לאחד מחכמי הנוצרים וישאלהו לתורתו ולמעשהו ויענהו על אז ויאמר לו. אוקיי, אז אנחנו היום הולכים לפגוש את הנצרות. אני מזהיר מראש, מי שלא רוצה, בסדר? אני מזהיר מראש, אל תדמו בנפשכם שאנחנו נלמד שדרך, יש אנשים שאני מכיר שכל ההיכרות שלהם עם הנצרות והאסלאם זה דרך הפסקאות האלה בספר כוזרי. בסדר? אני אנסה קצת להרחיב, אבל בואו לא נהיה שטחיים, בסדר? תראו לכם שהיינו מוכנים לקבל את זה שכל מיני גויים ילמדו ליהדות מאיזשהו ספר ששם מוזכר בקצור ככה משהו על ה... אבל בכל זאת יש אנשים שחושבים שהם יודעים מה זה נצרות בגלל מה שכתוב פה. בסדר? אז לא. למה יעשה? אז מה אומר לו הנוצרי? אני מאמין כי כל האמצעים נבראים, וכי קדמון רק הבורא יתברך, אשר ברא את העולם כולו בשישה ימים, לכן מאמין אני כי כל האנשים מצאצא אדם הם, אחרי כן מצאצא נוח, ואליו, אל אדם הם מתייחסים כולם, מאמין אני כי האלוה משגיח על הנבראים ומתחבר עם בני אדם. אתם שמים לב את החכם המחוכם הזה, רבי יהודה הלוי? את כל הטענות נגד הפילוסוף, למי הוא נותן להגיד? על כל המחצית הראשונה של הדברים של הפילוסוף, שעל היחס בין האל לבין העולם, שהוא לא... אז קודם כל הוא נותן לנוצרי, זה לא ויכוח בין היהודי לבין הפילוסוף, הנוצרים המוסלמים, אוקיי? מתחבר עם בני אדם כי יש לפניו כעס ורצון ורחמים. בקיצור, החלום שלך הוא ממש לעניין, וכי מדבר הוא אל נביאה ולחסידיו בהראתו וביגל אותו עליהם, ויכו עד כאן באופן עקרוני, ברמה העקרונית. עכשיו למעשה, שוב, וכי הוא שכן כבוד בקרב ציבור אחד אשר בו בחר. כללו של דבר, מאמן בכל מה שסופר על כל אל בתורה וסביר דברי ימים בני ישראל. ואותות אשר לא ייתכן לכפור בעמיתתם, כי מפורסמים היו והתמידו זמן רב ונגלו בהמונים גדולים. כלומר, יש פה איזשהו מצב שבו אנחנו קודם כל מדברים על כך שיש נוכחות לעניין האלוקים. אתם זוכרים, סוף השיעור הקודם סיימנו בזה שדיברנו מהו סוד הקשר בין העניין האלוקי לבין הנפשות. זכור להם משהו כזה? זה כתוב, זה המיינים ש... והסברתי שההנחה היא שיש אופציה להופעה של חיוניות שהיא מעבר לתופעות הטבעיות הפשוטות, חיוניות של ניסיות, כלומר של כוחות עוצמות חיים שהן מעבר לתופעות הטבע הרגילות, ושבעצם השאלה מה 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 הרצפט, מה הנוסחה, מה יאפשר את הופעת הדברים האלה, לא באופן מקרי בלתי שיטתי, אלא באופן שיטתי מסודר. יש איזשהו סוד הקשר, ואת זה אנחנו מחפשים, ועל זה הוויכוח. אז פה אומר שבעצם הנוצרי בעצם בתפיסה העקרונית מדבר על האל שבורא את העולם. הוא קדמון, העולם איננו קדמון, העולם הוא נברא, הוא מעורב בעולם, הוא בקי בהוויות העולם, הוא משגיח על מה שקורה, הוא מתערב, הוא בעל אינטרסים, יש לו הדרכות לגבי בני אדם, אכפת לו, הוא מתייחס, ולא רק שזה ברמה העקרונית, בפעל הוא עשה את כל הדברים האלה, היה לו פרטנר שקראו לו עם ישראל, הוא בחר בו, ובעצם הוא היה לו מערכת יחסים איתו, עם עם ישראל. כמו שכתוב בספרים של עם ישראל, שכולם ספרי נבואת אמת, שמשקפים את הדבר הזה, ומשקפים מציאות כזו של מעורבות, מערכת יחסים רצינית, כן? שהיו בה הרבה אותות, מסמים, התמידו זמן רב, נגלו בהמונים גדולים. עד כאן, שפשוט תראו פלגינן דיבורה, נכון? כמו שאצל הפילוסוף עשינו פלגינן דיבורה, ואת החלק הראשון לא קיבלנו, ואת החלק השני קיבלנו בשינויים המתחייבים, פה הפלגינן דיבורה יהיה הפוך. את החלק הראשון אנחנו מקבלים, את החלק השני לא נקבל. אולם בסוף דברי ימיהם של מי? של עם ישראל. בדור אחרון לבני ישראל נתגשמה אלוהות והייתה לעובר בגוף של בתולה ומשפחה רמה בישראל. היא לדעתו, אנושי בניגלה ואלוהי בניסתר. נביא שלוח בניגלה ואלוה שולח נביאים בניסתר, והוא המשיח הנקרא אצלנו בין האלוהים, והוא האב והוא הבן והוא רוח הקודש. ויהיה אנחנו מייחדי האלוה באמת, אם כי בלשוננו מופיע שילוש. אל תבקשו ממני להסביר. אי אפשר. והננו מאמינים כי משיח זה שכן כבוד בתוך בני ישראל, כשם שדבק בהם עניין לא יעד אותה שאל לא הפסק, אולם אחרי אשר מרו המוניהם במשיח זה, וצלבו, אז התחיל הקצף האלוהי ניתח על המונם, והרצון האלוהי התחיל שורה על היחידים אשר הלכו אחר המשיח, ואחרי כן על האומות אשר הלכו אחרי היחידים ההם. ואנחנו הננו מן האומות ההן. ואם אמנם אין אנו מזרע בני ישראל רואים אנו יותר מהם להיקרא בני ישראל, כי אנחנו הולכים אחרי המשיח. ואחרי שליחה מבני ישראל אשר היו 12 במספר, שכן באו הם במקום השבטים. וגם עם רב בני ישראל הלכו אחרי אותם 12, והם היו כמחמצת לבני העדה הנוצרית, והם בעצם הציסו את כל מה שקרה בכל העדה הנוצרית, אשר נעשו ראויים למעלה בני ישראל, ויהיה לנו הניצחון, והנפרוץ בכל הארצות. כל זה באמת סיכום לא רע של ההופעה של הנצרות באירופה. וכל האומות נקראות אל הדת הזאת, מוצוות לקיים מצוותיה. מה עם המצוות של הדת הזאת? באמת יחסים. לא הרבה. עלו הן להריץ את המשיח, לרומם את הצלב אשר נצלב עליו וכדומה. אשר לדינינו נמסינו צבאי שמעון השליח הם, וחוקנו כוחים לתורה בה נוגעים תמיד, ואמיתותה הן להטיל ספק, כי נתונה היא מעת האלוה. כבר נאמר באבון גיליון, חזל קראו לזה אבון גיליון, או באבן גיליון, או אבנגליון, אם כך זה נקרא בשפה שלהם. מפי המשיח, פי ישו, אני לא לסתור מצווה מצוותיה באתי, כי אם לחזק כל מצוותיה או לאשרן, זה הבשורה של מתי וכו'. טוב, מה עושה עם זה הכוזרי? כלומר, מה יש פה? יש פה א', שוב, כמו שאמרנו קודם, מחלוקת מוחלטת על העמדה הפילוסופית, על היחס של האל והעולם, ואחר כך יש בעצם התחברות מלאה לעם ישראל, אלא שבסוף ימי בית ראשון, הם טוענים שהייתה הופעה של ישו, והם תופסים אותו כדמות משיחית, אבל בכלל הם תופסים, לא נחה דעתם עד שהפכו אותו למשיח, אלא שהפכו אותו שהוא בעצם מגלם בתוכו, הוא מהווה איזושהי הופעה של השילוש, הוא האב, הוא הבן והוא רוח הקודש, ובעצם הוא האל עצמו והוא בן האלוהים והוא האל, ומשהו תערובת כזו שקשה מאוד מאוד להבין מה הם אומרים, אבל זה מה שהם אומרים, שבעצם משנה לחלוטין מחליפה את היהדות, אבל גם משנה אותה, ומשנה אותה בכמה וכמה כיוונים. א', היא הופכת, מה שמוזכר פה, היא הופך אותה להיות ממשהו פרטיקולרי למשהו אוניברסלי. זאת אומרת, במקום להיות פונה אך ורק לעם ישראל, הבשורה עכשיו פונה למה? חולמות העולם. במובן הזה יש לזה איזשהו אלמנט של משיחיות שהיה באחרית הימים קוראים לכל העמים, נכון? בשלב זה אנחנו בעצם יוצאים מתוך ישראל, אבל ברמה המהותית זה לא יציאה, אלא באמת התנתקות מהבסיס האתני של היהדות, והליכה לעבר הבסיס הרוחני של היהדות. זה משהו שבכלל הנצרות בעצם טוענת, שהסתיים העידן של הבשר והתחיל העידן של הרוח. היה ישראל בבשר, שזה כנסת ישראל עד סוף, עד הופעתו של ישו, שזה היה עם ישראל הפיזי, האתני, שבאמת גם היה חייב לקיים מצוות ברמה הגופנית האתנית. זאת אומרת, הם קיימו מצוות בבשר. תרי"ג מצוות הם מצוות של מעשים ממשיים, מציאותיים, חומריים. אבל עברנו עכשיו לעידן מה? עידן הרוח. ולכן יש ביטול המצוות המעשיות, משום שאנחנו עכשיו כבר לא חיים ברמה הנחותה הזו שצריך לעשות כל מיני. אנחנו חיים כבר בכלל, העיקר זה באמת רחמון אלי בבאי, העיקר זה ההתכוונויות, העיקר זה העולם הפנימי, העולם המעשי הוא זניח, אין צורך לעשות בו יותר, ואנחנו עוסקים עכשיו ב... מה, בכל, בכל, תשתף אותנו. אתה לא הראשון ש, 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 שמרגיש סמיכות פרשיות כאן, אלא שזה בדיוק ההבדל. החסידות לא באה לבטל את המצוות המעשיות, בעוד שהנצרות בשלב מסוים ביטלה אותם. יכול להיות שבשלב הראשון, וזה ההבדל בין הנצרות שבתקופתו, בתקופה הראשונה של ישו, שלא ביטלה מצוות מעשיות, שהיא מוזכרת כאן, שהוא אומר, אני לא לבטל, לסתור מצווה מצוותי הבתי, כי אם לחזק את כל המצוות ולאשרן, אז נכון שהיה שם דיבורים יותר מכוונים לספיריטואליזציה בכלל, ודגש על, על התכוונות מאשר על מעשים מצוות אנשים מלומדה, ואתה יכול למצוא ביקורות כאלה גם מאנש, כן, חסידות, אפילו אצל בעלי המוסר אתה יכול לשמוע דברים מהסוג הזה. אבל זה מה שהוא אומר פה, שבעצם בסופו של דבר הנצרות, כפי שאנחנו מכירים אותה, שהתפשטה באירופה, היא הנצרות הפאולינית, מה שנקרא. מבית מדרשו של פאולוס, שהוא הקים את הכנסייה ברומא. הכנסייה הפאולינית מבוססת על ביטול המצוות המעשיות. אנחנו עוד נדבר מה היה המנגנון הלמדני, כביוכל, שאישש את הדבר הזה. אולי נדבר אחר כך, אני תכף אגיד לכם את הרעיון. אבל אמרתי לכם את הרעיון הבסיסי. הרעיון הבסיסי שאנחנו עוברים פאזה. עוברים פאזה כי עוברים מהגוף לרוח. המעבר מהגוף לרוח מחייב שתי השלכות בסיסיות. א', הוא מחייב נטרול התשתית האתנית הגנטית של עם ישראל עם שלושת אבותיו, איך נגיד, הגנאולוגים, אלה שנותנים את השושלת, כן? אנחנו צאצאי אברהם, יצחק ויעקב, משפחות בית ישראל, כן? כי החיבור, מה שנותן את הזיקה, הוא המשפחתיות הגופנית הממשית, בסדר? עוברים לרוח. אם עוברים לרוח, אז כל מי שמזוהה עם העקרונות, הוא שייך. לא נולדים לזה, כי ככל שאתה, עם ישראל הוא ישות אתנית, אז אתה נולד יהודי. אתה לא צריך להפך להיות יהודי, נכון? כי המציאות הזאת שאתה בן לאורך היא מציאות נתונה, אתה בעצם באמת שכב ואל תעשה, כן? אל תפריע ללידה. אתה לא צריך לעשות שום דבר. כדאי שלא תעשה שום דבר יותר מדי. כן? לא שב, שב, זה לא כבר. אבל אל תעשה, בקיצור, כן? אבל זה כדי להיות יהודי לא צריך לעשות כלום. אבל כדי להיות נוצרי, מה צריך לעשות? לעבור טקס הטבלה, נכון? טבילה וכל מה שקורך בזה, ו... confirmation ועוד כל מיני, בסדר, לא ניכנס, טקס, טקסי חניכה כאלה ואחרים, משום שבאמת אתה לא נולד נוצרי, אתה נהיה נוצרי, אבל once נהיית נוצרי, אתה נהיה נוצרי ואתה שייך לקהילה ולישראל, איפה? ברוח. זאת אומרת, יש פה אוניברסליזציה, בדיוק, זה לוקח זמן, אבל נתאמן, נצליח, וזה מצד אחד, ומצד שני, יש ביטול המצוות המעשיות. אוקיי? כי אנחנו כבר עברנו לרוח, אנחנו לא... ויש זלזול בנצרות, ביהדות שעדיין עסוקה במעשים האלה, בשולחן אורוך. תכוונות כללית, מה, צריך דרוכס, הלוכי ככה, הלוכי ככה. יש ממש זלזול ב... דקדקנות היהודית. ממש כך. כי אנחנו עברנו לעידן הרוח, אנחנו כבר התעלינו מלעסוק כל כך כל כך בדברים גשמיים וחומריים. אז זה שני דברים שמתחייבים מהעניין הזה. וכן, אז זה בעצם פחות או יותר הדברים, התשתית הבסיסית של התפיסה הנוצרית. ובואו נראה מה אומר הזה הכוזרי, ואחר כך נפתח טיפה יותר את הדברים. אומר הזה הכוזרי, דת כזאת אינה מניחה מקום להיגיון. גדולה מזאת ההיגיון מרחיק רוב הדברים שאמרת. במה בעיקר הוא מתכוון? בקטע הזה של ההגשמה. בקטע הזה של ההגשמה, ותראו אחר כך נראה כמה שהאיש מתוחכם. למי הוא ייתן לצאת נגד ההגשמה? למוסלמים. וזה קלאסיקה, דרך אגב, עד היום. כיוון שאני, היה לי, יצא לי קצת להסתובב במפגשים בין דתיים, אז זה מאוד מאוד מרתק לראות את המפגשים האלה בין הנוצרים לבין המוסלמים, כי הם יכולים לריב על הכיפק. אנחנו צריכים לשבת בצד. אז הרבה, אני חושב, פעם אחת היה לי הזדמנות כזו, שהיינו בכנס בין דתי גדול מאוד, ודובר שם על האדם שנברא בצלם, כל מיני ערכים הומניסטיים, כי זה היה מה שהיה אינטרס קצת לגייס את כולם לתפיסת עולם קצת יותר. אז כמובן שהיהודים והנוצרים דיברו על צלם האלוקים שהיה באדם, ש-image of God, image of God, image of God, ככה זה ביידיש ככה, כן, image of God, ויקום איש דת מוסלמי ניגרי. בניגרי יש כמה מיליונים מוסלמים. נחמדים. ויומר, על מה אתם מדברים? Image of God. אין לו דמות הגוף ואין לו גוף וזהו זה. ועל מה אתם... אין דבר כזה. אין. בחריפות רבה מאוד. ניטרו למושג הזה צלמי. עכשיו, אני אגיד לכם סוגריים, שבעקבות זה חשבתי שבאמת באסלאם, כיוון שלא מתאימים את דמותו של אדם בתור צלם אלוקים, יכול להיות שחיי אדם והעבירה של נטילת חיי אדם היא פחות חמורה. אצלנו הנימוק בתורה, בפרשת נוח, שופך דם האדם, באדם תבוא ישבך, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. אבל אם אתה לא יכול להביא את הנימוק הזה, אם אתה לא מגייס את האל לעניין הזה, לא באותה עוצמה בכל אופן, יכול להיות שלכן באסלאם יש יותר שוויון נפש לרציחה של כופרים לפחות. זה אמרתי מסברתי, אני, עד שמצאתי לי קשה לומר, תנא דמסייע, אבל ודאי מסייע, את סלמן רושדי. אתם שמעתם על האיש? לא, שמעתם, הוא כתב ספר פסוקי השטן כנגד, הוא היה במקור, אני חושב, איראני, והוא יצא נגד תפיסות מוסלמיות שהיו רווחות בתקופתו, יצא פתווה, שזה פסק הלוכה, בית מדרשם של ה... חכמי הדת המוסלמים שהתירה את דמו כל הקודם לזכות זכה בו, והוא נאלץ לרדת למחתרת, והוא חי מאז באנגליה, אני לא יודע בדיוק, אולי באנגליה, לא יודע, אסור להגיד לי איפה, אבל בכל אופן הוא כתב ספר מאוד נגד האסלאם, שהוא מביא את כל פסוקי השטן, זה נקרא. והוא אמר גם כן שלדעתו שוויון הנפש היחסי שקיים באסלאם כלפי נטילת חיי אדם, אולי הוא קשור גם כן לכך שהמושג צלם אלוקים, שהאדם נברא בצלם אלוקים, לא קיים אצלם. איך שלא יהיה, נחזור עכשיו לענייננו, הרעיון הזה של אלוהות שמתגשמת, ההגשמה, הוא רעיון שהשכל מתקשה לקבל אותו, ודאי השכל המופשט, ואינה מניחה מקום להיגיון. גדולה מזאת ההיגיון מרחיק רוב הדברים שאמרת, כולל גם הסיפור הזה על הבתולה שילדה ושהתעברה מרוח הקודש, כן? זה גם כן, איך אמר פעם אחד הכמרים, שאם הבת שלה הייתה חוזרת הביתה מספרת שהיא הרתה מרוח הקודש, הייתי זורק אותה מכל המדרגות. אז, אבל זה לא קושייה כל כך, משום ש... כן, קיצור. הבנתם, נס זה נס, אין פה, אין פה הרבה שאלה, מה המשמעות? יש לי סיפור הרבה יותר טוב, יש לי סיפור הרבה יותר טוב. הבדיחה שאני מספר זה ככה. שאלו אותו, הילד שחזר מהגן, תגיד מה היה, סיפרו לי על קירת ים סוף שלו, אז איך היה? אז הוא אומר, תראה, משה רבנו הגיע למכשול מים בלתי אוויר. הוא ראה שבכל, לקח את המכשיר קשר, הזמין את הדוברות, הביאו דוברות, בני ישראל עברו, הביא את החבלה, שמו פצצות, כשהמצרים היו על הגשר, עשו פוצץ והמצרים טבעו. אז אמא שאלת אותו, תגיד לי, זה מה שסיפרו לך בגן? אז הוא אומר, תראי, אם הייתי מספר לך מה שסיפרו לי, לא היית מאמינה. אז אני מסכים איתך, שלהכניס לפה היגיון, זה קצת מסוכן. זאת אומרת, אם ניקח את ההיגיון כקריטריון, אנחנו, ונשלול כל תופעה שהיא אקסטרה טבעית, אז אנחנו, אז אנחנו צריכים קודם כל קשות עצמך תחילה ואחר כך קשות אחרים. אז צריך לראות מה החילוק, מה מאפשר את החילוק הזה. אבל ברמה העקרונית, תראו, גם לא אומר יותר מדי. שימו לב שהוא מאוד מאוד צנוע, יש פה משהו שבכל זאת, להפוך את האל לבן אדם, טשטוש הגבולות בין האנושי לאלוקי, הוא גם לא הגיוני וגם יוצר, יש לו השלכות שנדבר עליהן עוד רגע. בסדר? פה העסק הזה הוא מאוד מאוד בעייתי. עכשיו, המשמעות דרך אגב של המדוניות הזו, היא משהו שהוא מלווה את הנצרות. זאת אומרת, התפיסה הזאת, הרוחניות הלא בשרית, עכשיו תראו מה הפשט, תבינו מה קורה. דרך אגב, הרעיון הזה שהאישה היא כזאת רוחנית שהיא לא יכולה להיות ייצור מיני. מה הרעיון שהיא לא יכולה להיכנס להיריון ממערכת יחסים עם גבר, מיחסי מין רגילים? מה הפשט בזה? זה שאתה רוצה לשמור על איזשהו תום וטהרה ורוחניות. עכשיו, זה השפיע על כל אירופה, התפיסה הזאת שיש נשים שהן כאלה רוחניות שבעצם רק רוח הקודש יכולה לעבר אותן, כי הם לא התקרבו ל... וזה השתלט במחשבה התרבותית האנושית. יש תפיסת נשים כזו, שאנשים הם... אז מה זה קרה באירופה בגלגוליה? זה הביא למצב שהיה באמת כמו אצל למך. מה כתוב שמה אצל למך? היו לו שתי נשים, אחת לתשמיש ואחת ל... אתם זוכרים את הסיפור? רשי על התורה. למך, עדה וצילה. למה צריך עדה וצילה? אחת לתשמיש ואחת לפירה ורבייה. שמעתם על זה? זה רשי פרשת שבוע כבר לא נהוג. צריך להחזיר את זה אולי. לא, חמישה חומשי תורה, זה... עם פירוש רשי. מה זה אומר? זה אומר שאתה מפצל את הדמות הנשית למישהי שאתה חי איתה חיי בשרים, ומישהי שהיא משהו אחר, כן? מגדלת ילדים. טוב, נכון שצריך איזה הכשר מצווה לטובת העניין, אבל עכשיו, הרעיון הזה שהדמות הנשית היא מנוטרלת מדברים חומריים, נשתרש בתרבות המערבית. כן, איך מישהי פעם ראתה לי... שהיא עשתה, כדי לצאת נגד זה, אז היא עשתה סטיקר, נשים אוהבות בשר. כי זה נשמע, סותר את המיתוס, את האתוס הזה, כן? אהוב בשר זה משהו של גברים. עכשיו, אני מדבר על כך שזה שייך לכל התזה הזאת של רוחניות לעומת מה? גשמיות. עכשיו, מה הסכנה בדבר הזה? הסכנה בדבר הזה שהגשמיות הופכת להיות הפקר. זאת אומרת שמה שקרה בתרבויות הללו, התרבות המערבית הזאת היה, אז היו נשים קשרות, צנועות וחסודות, אבל אז היו כל מיני פילגשים. ושם השתוללו. כי היה חלוקה בין האישה האגונה לבין האישה המופקרת. שמול האישה המופקרת יכל הגבר להוציא את הפקרותו גם כן.
שגם לעבוד היו פילגשים, זה אומר שזה דבר
בסדר. אבל... לא. אני עכשיו דיברתי לא על עצם זה שיש פילגשים. דיברתי על כך, וגם לא אמרתי שאצל אבות אמרו, זה לככה וזה לככה. לא אמרתי את זה. אמרתי שמה שקרה באירופה, כביכול, היה איזושהי הפרדה כזו,
והיה... אבל מאחורי
המציאות
שפילגשים גם איזשהו רעיון דומה, לא?
לא יודע. אתה, זה הרעיון שלך, אני לא היה רעיון שלי. אני אמרתי שזה מה שקרה באירופה. אתה, מן הסתם, דווקא בתורה זה לא כתוב כך. בתורה כתוב שנותנים לאגר את אברהם, לא משביל שתהיה פילגש שלו ושיוכל להיות איתה... מה שהזכרנו קודם.
אבל היה בני
הפילגשים, למשל פילגשים. היו לו, נכון, אבל בשביל פריה ורבייה. כי למה מביאים את הגר אליו? אולי ייבנה ממנה. משהו אחר לגמרי מה שאתה אומר. בכל אופן, פשוטו של מקרא לא הולך בכיוון שלך. אבל פשוטה של מציאות באירופה כן הלכה בכיוון שדיברתי עליו. ואני אומר שעד היום יש לזה שיירים בתפיסות חברתיות תרבותיות בעולמנו. שמצד אחד מתייחסים לאישה או ברוחניות יתר או בזימת יתר, וזה יוצר מצב של הפקרת העולם החומרי. הסכנה בתפיסה כזו של הרחנה, זה ביטוי להפוך דבר להיות כל כך רוחני עד שהוא מנותק מהעולם, זה שאתה שם איזשהו משהו כל כך למעלה, ואז העולם החומרי הופך להיות שטוף יצרים ודברים מהסוג הזה, ואתה מפקיר את העולם החומרי הגשמי. זו הייתה הסכנה, והיא התממשה.
זה לא הולך את תורה ביחס לנשים שם.
מה?
זה לא הולך ביחס לנשים, כל היחס את המדעת הוא כזה.
נכון, אני רק אומר שאני משקף, הוא גם משתקף ביחס הזה שיש איזה מדונה, כן, שהיא... בהיריון היא יכולה להיות. אבל לא, כן, זה כבר לא יכול להיות. לא יכול להיות שהיריון דווקא... זה משהו כזה רוחני, גם הופך להיות כזה עטוף ברכות, בעדינות, בכל מיני דברים מהסוג הזה, ולא אז אני אומר שזה סוג של רעיונות שהיו קיים שקשורים בתפיסה הזו, שבעצם מתנתקים מהחומר, הנזירים לא מתחתנים, לא מקדשים את העולם החומרי, לא מתחתנים וכולי, ההתמודדות היא התעלות וכולי. אז רק רגע, דעת כזאת אינה מניחה מקום להיגיון. גדולה מזאת ההיגיון הכי קרוב הדברים שאמרת. אולם, עכשיו הוא אומר, תראה, וזה בדיוק מה שאתה אמרת. אבל הדיפולט הוא להיות הגיוני. אבל אם יש מציאות שלא מתפרשת על פי מה שאנחנו אומרים, אז אנחנו חייבים לקבל אותה. כלומר, אנחנו אמפיריציסטים. זאת אומרת, המציאות כופה את עצמה עלינו. אני לא כופה את עצמי ואת הסברות שלי על המציאות. אבל מלכתחילה אני לא הולך לכיוון הזה. אבל אם אין ברירה, אז אין ברירה. עולם אחר שתמת דבר לאדם על פי מראה נעם וניסיון, אשר ימין בו כל הלב ולא ימצא מוצא כי אם להאמין בדבר שאני תמת אצלו, אז הוא יבין שאין מה לעשות, כנראה יש פה משהו שאני לא מבין, יש איזה היגיון אחר, יש איזה שהוא משהו כוח אחר, ויש פה התערבות של עולם אחר שיוצרת נס, נניח, ימציא תחבולה דקה נגד הקשר הגיוני, למה נקרב את הרחוק ההוא? הרי זה... התזה הבסיסית גם של חכמי הטבע. אין, ככה יעשו גם חכמי הטבע בכוחות המופלאים, מגלים בראשונה. טלפתקה. או שאתה מאמין בזה, או שאתה לא מאמין בזה. אתם יודעים שמי חקר הכי הרבה טלפתיה? בעולם. הסובייטים. עסקו במחקרים בטלפתיה. תבינו, זה פנטסטי. תראו לכם, טלפתיה זה לא מכשירי קשר. תראו לכם, יש לי סוכן באיזשהו מקום, מעביר לי אינפורמציה בטלפתיה מבגדד למוסקווה. זה פנטסטי, נכון? זה שיטה. אז הם עסקו הרבה מחקר כזה, אף על פי שלכאורה הם היו הכי חומרנים, מטריאליסטים בהשקפת העולם שלהם. עכשיו, זה לא משנה, הם עסקו בזה, כי הם חשבו שבאמת זה עוד כוח שאנחנו רק לא מכירים את החוקיות שלו. אבל הוא פה, הוא קיים. בכל אופן, ככה יעשו גם חכמי הטבע, כוחות מופלאים נגלים בראשונה, כוחות אשר אם סופר עליהם לחכמים האלה לפני שראו מעיניהם, היו כופרים מציאותם, אולם אחרי שראו, אז הם מבינים שצריך להסביר את המציאות אחרת, חכמו וימצאו להם סיבות, אם בערכת הכוכבים או בקרב הרוחניים, ולא ידחו את אשר הוא ביניהם. אבל אני, אז אני מבין שאתם מאמינים בזה, כי אתם, התאמת לכם העניין, אז ברור שאתם מקבלים את זה, אתם לא אוספים על זה איזושהי ביקורת מה הגיונית. אתם לא מבקרים כי זה את המציאות. המציאות יותר חזקה ממה? מהסברה ההגיונית. אמירה יפה מאוד. אלא מה? אבל אני אומר מערך כוזר, איני מוצא דעתי נותר לקבל את הדברים האלה כאמיתיים, כי חדשים הם בעיניי ולא גדלתי עליהם, עליי מוטלת לפה החובה לחקור את הדבר התכליתו. אני לא אומר, אני לא סותר אותך, אני רק עוקף אותך. תזכרו שבספרד, בין נצרות לאסלאם, קשה לכתוב הרבה יותר מזה. נראה שבהמשך הספר מדי פעם הוא מכניס עוד כמה מסמורים בארון הקבורה של הנצרות. אבל ברגע זה הוא סך הכל אומר, אני לא יכול ללכת עם זה, הוא מצביע על נקודת התורפה, הוא מודה שבעצם אני, אם יש לי מסורת ברורה, חד משמעית וכולי, אז אני נמצא בטריטוריה של המופלא, בטריטוריה של הנס, ואני אקבל את זה. עכשיו שוב, מה הוא בעצם, תשימו לב, מה הפרמטרים הוא אומר? הפרמטרים שאחר כך כמובן המלך חכם, מחבר, השתמש בהם, הם פרמטרים שיכולים התזות היהודיות יכולות להתלבש עליהם יפה יפה. אז באמת אין פה ממש דחייה, יש פה הצבעה על נקודות תורפה ותו לא. אז אני רוצה קצת לגעת גם בתזות הנוצריות המרכזיות וגם להגיד אז מה הבעיה מבחינת נקודת המבט היהודית בדברים של הנצרות. אז הזכרתי דבר ראשון, הכי בולט, הכי חזק, הכי בעייתי, זה עצם ההגשמה. עצם התזה הזו שהאל הפך להיות בן אדם, טשטוש הגבולות בין האנושי לבין האלוקי, הוא בעיית הבעיות. ב', בעיה נוספת היא ביטול המצוות המעשיות. בעיה נוספת היא ביטול בחירת ישראל. אוקיי? בסדר? זה הדברים. ובעיה נוספת היא המשיחיות. זאת אומרת שהמשיח כבר הגיע, ועם זה יש לנו לא מעט ויכוחים ובעיות, אבל זה נקודות שאנחנו צריכים לומר להם כמה דבר. אבל קודם כל, באמת הנושא הזה של הופעתו של ישו כיוצר איזושהי תנועה רוחנית, חסידית, סוחף אחריו כמה וכמה חסידים, העסק הזה הוא צריך לזכור שבאמת באותה תקופה היו עוד כמה דמויות, אחד מהם זה יוחנן המטביל שעשה קריירה בבקעה, בקעת הירדן. עד כמה יש קשר בין קט מדבר יהודה לבין הנוצרים, בין האיסיים לבין הנוצרים הקדמונים, השאלה לא פתורה במחקר בכלל. אבל בסופו של דבר גם מה שכתוב פה, הרמב״ם לא לומד פשט כמו שכתוב כאן, בעצם כן כמו שכתוב כאן, שבאמת מי שצלב את ישו היה בית הדין, הוא נידון בסנהדרין, הוא נשפט, נמצא חייו. בפועל מי שהמית אותו היה נציב הרומי פונטוס פילטוס שהיה בירושלים, ובעצם הוא ביצע את גזר הדין של הסנהדרין. עכשיו הסיפור שלהם אומר ששלושה ימים לאחר הצליבה שלו העידו שלוש נשים שראו אותו מתהלך מחוצות ירושלים, הלכו למקום שבו הוא נקבר וראו שהוא איננו, ואז מדובר על התחייה של ישו. זה אחד הניסים החשובים אצלהם, זה התחייה של ישו שלושה ימים לאחר מיטתו. כל הסיפור הזה הוא נחגוג בחג הפסחה, כי הסעודה האחרונה שאותה הוא סעד לפני שהוא הוצא להורג הייתה סעודת ליל הסדר. כל התמונות המפורסמות האלה שרואים אותם שם בלילה לפני כן עם 12 אנשים, ויש איזה יהודה איש קריות הבוגד בצד השני של השולחן, הוא האיש ה-13, כי אתם זוכרים שכתוב פה 12 כנגד 12 שבטי ישראל, וה-13 הוא זה שהסגיר אותו לידי הנוצרים. כל הסיפור הזה, החגיגה של הפסחה, עוד נזכיר את זה אולי לפני פסח, תזכירו לי, חגיגת הפסחה היא מאוד מאוד מעניינת מבחינה זו, כי יש דעות מרתקות על כך שצריך לראות את ליל הסדר של סוף ימי של אחרי החורבן כעומד באיזשהו לעומתיות לסדר הנוצרי שחוגגים את הסדר האחרון של ישו, כששם במקום בשר הכבש מביאים את כביכול בשרו של ישו. אז יש כל מיני דברים שעסוקים שם בעניין הזה. איך שלא יהיה, חג הפסחא הוא חג התחייה מבחינתה, משום שהעיקר הוא, שבסופו של דבר הוא קם לתחייה, לפי ההבנה שלהם, והוא אין פלא, אם הוא גם האל וגם הזה, אז הוא רק מת למראית העין, והמוות שלו נועד בעצם, הוא, במסירות נפש, הוא קודם, שני מסירויות נפש יש פה, א', במסירות נפש הוא הפך להיות בן אדם, במסירות נפש שנייה, הוא גם, מה הוא עשה, הוא עד כדי כך היה בן אדם, שהוא אפילו מה? מת. והמסירות נפש השנייה היא זאת שמחפרת על החטאים ועל האבונות, וכל מי שמשתתף בכל התהליך הזה של הכפרה, בעצם על ידי זה הוא עצמו גם כן מתכפר לו. זה חלק מאוד מאוד מרכזי בריטואלים, בטקסים הדתיים של הנצרות, שבנויים הרבה מאוד על הזדהויות עם ישו. אין באמת הרבה מאוד מצוות מעשיות. יש דברים שקשורים בהכנות לקראת חג הפסחא בצום של 40 יום של לפני כן, בשבועות של לפני כן יש איזה, לא בדיוק צום כמו אצל המוסלמים, אבל יש כל מיני דברים שקשורים לעניינים האלה, אנחנו פחות מכירים אותם, כי אנחנו לא כל כך חיים בקרב נוצרים שממש מקיימים ומממשים את הדברים. מה שעוד ראוי לומר זה שבאמת בשלב הראשון, הנצרות, יש מחלוקת עד כמה ישו עצמו האמין שהוא משיח, ועד כמה שהוא האמין באלוהות שלו עצמו, זה מחלוקת בעיקר של החוקרים. אין ספק שהנצרות מתעצבת יותר ויותר בעקבות השליחים השונים שהביאו את בשורתו, גם בהתחלה לתוך בני ישראל, אחר כך בעיקר לעמים באגן הים התיכון. ושלב משמעותי מאוד בהתפתחות הזו הוא השלב שבו הנצרות מתמקדת ומתאגנת ברומא, ושלב אחר נוסף שהוא מאוד מאוד חשוב, כמו שמופיע פה, והיא לנו הניצחון והנפרוץ בכל הארצות, זה השלב שבו בעצם קונסטנטין קיבל על עצמו את הנצרות, הקיסר הרומי קיבל על עצמו את הנצרות, וברגע שהקיסר הרומי קיבל על עצמו את הנצרות, אז כל הקיסרות הרומי הפכה להיות תחת צילה של הנצרות, ועצם זה מה שהביא להתנצרות של כל אירופה בסופו של תהליך. אם כי כולם מודים שהמפגש הזה בין הדת הנוצרית עם הערכים היהודיים שהיו בתוכה, של בכל זאת איזשהו אנטיפגניות, איזשהו מונותאיזם, אל אחד, בסופו של דבר במפגש עם הדתות ושהיו קיימות בצל השבטים השונים של אירופה, היא יצרה איזושהי קואליציה מרתקת, שעדיין יש מרכיבים של מקומות קדושים, של כנסיות קדושות, של איכונים כאלה ואחרים. כלומר, יש איזו תפיסה שבעצם בסופו של דבר הנצרות ויתרה על התוהרה של האמונה, כדי בכל זאת להכניס לתוכה את כל אותם שבטים שהיו עדיין די עובדי אלילים. אז התוצאה הסופית הייתה הנצרות כפי שהיא לאט לאט הופיעה, בעיקר הנצרות הקתולית, שבמוצעת השנים אחר כך גם היה צורך פרוטסטנטים וכולי, כל הדיונים שם, כי הכנסייה תפסה מקום מאוד מאוד חזק וטבחה בין האדם לבין האל, מה שלא היה בשלב הראשון, וזה כבר מרטין לותר עם הרפורמה שלו יצא כדי למחות על העניין הזה, ואז הוקמה הנצרות הפרוטסטנטית, שבעצם המילה פרוטסט זה מחאה, אלה שמוחים על ההשתלטות של הכנסייה, על התיווך הזה בין האל לבין בני אדם, ואיזשהו רצון לחזור לנצרות המקורית שהייתה הרבה הרבה יותר קרובה ליהדות, וכולי 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 וכולי. אוקיי, זה פחות או יותר קצת קווי מתאר לגבי הופעתה והתפתחותה של הנצרות. ביטול המצוות המעשיות, אני רוצה להגיד כמה דברים על העניין הזה. עכשיו, והיא קשורה גם למשיחיות שקר ולרוחניות, כל הדברים הקשורים זה בזה. ההנחה היא שזה שהאדם, שחיי החומר הם דורשים גאולה, היא הנחה מאוד מאוד בסיסית לתפיסת העולם בכלל. זאת אומרת, אנחנו אנשים מורכבים מצדדים חומריים, מורכבים מצדדים רוחניים. המורכבות הזאת היא מורכבת. והשאלה היא, האם באמת ניתן להגיע לאיזשהו תואם שבנוי על הצד הרוחני? אם התואם בנוי על הצד הגשמי, אז יכול להיות אין בעיה לדקק קצת את הדברים הרוחניים. אבל אם אתה רוצה שאדם יהיה איזשהו קומה שלמה, שיש לה בסיס גשמי ויש לה עוצמה רוחנית, ואתה רוצה שיהיה זיקה עמוקה בין השניים, אתה לא יכול לוותר על איזשהו מאמץ לרסן, לפגוש, לכוון את העולם הגשמי של האדם. הוויתור הטוטלי על הדבר הזה הוא מאוד מאוד משמעותי. הוא כאילו בעצם, וזה בדיוק המשוכיות השקר, כאילו אנחנו לא צריכים להיאבק עם עצמנו. הסכנה, שדרך אגב העולם המודרני מאוד במקום הזה, העולם המודרני, לא הפוסט מודרני, עוד לפני הפוסט מודרני, הפוסט מודרני קל וחומר, כן? אבל ההנחה הזאת שזהו, אדם כבר לא צריך להתמודד עם עצמו, אדם הוא יכול לתת דרור לכל, הוא לא צריך בכלל לבדוק את עצמו, מה קורה איתי, לאן אני הולך, מה אני עושה עם עצמי, שכל השאלות האלה, אדם פטור מהם, משום שבעצם, תחשבו, זה סוג של נחשב, מה יהיה לעתיד לבוא? והסירותי את לב האבן נבשרכם, נתתי לכם מה? לב בשר, נכון? בסופו של דבר, ההנחה היא שלעתיד לבוא, אדם ינבע, יזרום, ומתוך הזרימה הזאת ייצאו ממנו דברים טובים. אדם היום, בעולם שאנחנו חיים, וזה עולם של משיחיות שקר, זה שאדם לא אומר עצמו, אני צריך לעבוד על עצמי. צריך לתקן את עצמי. אני צריך לעשות משהו עם עצמי כדי להיות בסדר. אני בסדר. מה, על הכיף, אכסל שלום, המפתחות בפנים. בכלל, אנשים לא שואלים את עצמם. לרסן את עצמי? מה מדחר שמי? אני הולך. אני עושה. המחשבה הזו היא מחשבה נועלת. אני לא אומר ש... אבל זה חלק מהעולם הנוצרי, אירופאי, מערבי, שאנחנו חיים בתוכו, שלא קולט את החשיבות הזאת שאדם צריך להתמודד עם עצמו. אדם נדרש, נתבע, לתקן את העולם החומרי שלו. עכשיו, כשאתה מבטל את כל הנושא הזה של המצוות המעשיות, אתה חושב שהכל הוא בהתכוונויות, אתה לא מתמודד עם החיה שבאדם. ובאדם יש חיה, לפחות אצלי, תיזהרו ממני. יש לנו יצרים, ברוך השם. ויש לנו התמודדויות, לפעמים אנחנו מצליחים, לפעמים אנחנו לא מצליחים. אבל זה חלק מהחיים שלנו, להתמודד. אז זה נקודה מאוד מאוד מרכזית. והוויתור של הנצרות על העניין הזה הוא חמור מאוד. עכשיו, האמת חייבת להאמר ש... תמורת זה הקתוליות והכנסייה השתלטה על האדם. כלומר, לא המצוות המעשיות, אז איך ריסנו את האדם? על די שמי השתלט על האדם? כנסייה עצמה. דרך כל המנגנון שלה. והכנסייה, וואלה, ידעה לדכא בני אדם. היה להם כישרונות בעניינים האלה. והצרה יותר צורה הייתה, באמת, לכן אירופה המערבית היא לא תולדה של הכנסייה הקתולית. אירופה המערבית היא בעיקרה נמצאת בצילם של מי? של הפרוטסטנטים. אתם, גרמניה זה פרוטסטנטים, כל הארצות הדוברות השפות הגרמניות, כל צפון אירופה הם יותר פרוטסטנטים מאשר קתולים. הארצות הקתוליות הם יותר ארצות שמדברים שפות לטיניות, כמו צרפתית, כמו ספרדית. זה אפשר לראות את השם יותר גם אנטישמים, כן? כי הם בארצות הפרוטסטנטיות יש יותר ברית ישנה, אז יותר אהבת ישראל קצת יותר. גם בגרמניה, חוץ מהנאציזם, אבל גם בגרמניה. תראו, בגרמניה התשתית לא הייתה, היה גם תשתית נוצרית, אבל לא בעיקרה. האנטישמיות הגרמנית בעיקרה הייתה לא מיסוד הכנסייה. אלא שורשים אחרים. בעייתיים לפני עצמם, אבל בפולין, קתולים. רוסיה, קתולים, אבל שכבר זה, שם בכלל זה הכנסייה הפרובסלבית, זה כבר משהו קצת אחר. אבל צרפת, ספרד, כל המקומות האלה זה יותר קתולים, וגם, אתם יודעים, ספרד אינקוויזיציה, אבל לא רק בספרד הייתה, גם בצרפת הייתה אינקוויזיציה. לא באותה צורה, לא באותה מופנים. איטליה. אנגליה, פרוטסטנטית. כלומר, הכנסייה האנגליקנית היא לא בדיוק פרוטסטנטית, אבל היא ודאי לא קתולית. אז זה דבר אחד. אני רוצה לגעת בנקודה איך הם ביטלו את המצוות המעשיות. אז בין היתר המנגנון של ביטול המצוות המעשיות היה השתמך על מאמרי חז"ל שמצוות בטלות לעתיד לבוא. שמעתם על זה? עכשיו, אם לעתד לבוא כבר הגיע, אז מי עוד גדולות? מה שצריך להוכיח. זאת אומרת, ברגע שאתה אומר שלעתיד לבוא הופיע, אז כל הרעיון הזה של מצוות, כלומר, משתמשים בזה, ועל ידי זה, ועל העתיד לבוא הזה, כלומר, הגיע העידן, העידן הרוחני. וזה חלק מהסיפור. כי עכשיו אין צורך להמשיך במצוות המעשיות, אז לכן הדברים האלה קשורים זה בזה. מה שנמשיך בשבוע הבא זה קצת יותר לדבר על הנושא הזה של הביטות של בחירת ישראל, התפיסה הזו שכפירה בכנסת ישראל בנצח ישראל. הנושא הזה הוא נושא שמאוד מאוד מרכזי עבור רבי יהודה הלוי ועבור האלה שהולכים בקו שלו, מהר"ל וכדומה. אז אנחנו נתעסק עם זה בלי נדר בעזרת השם בשבוע הבא. עד כאן נצרות להיום. אחר כך נוסיף עוד משהו.